טוב לכולם, אנחנו דף ממחת עמוד ב'. אתמול ראינו מחלוקת, האם ערבון כנגד כולו הוא קונה, או כנגדו הוא קונה. מה פירוש המחלוקת? מחלוקת רב ורבי יוחנן, שאמרנו שכשאדם שם כסף על מטלטלים, הוא לא קונה את המטלטלים, כל עוד הוא לא משך אותם, אלא הוא מקבל, הוא יוצר מי שפרה. זאת אומרת, אם אחד מהצדדים יחליט להתחרט, אז או שנקלל אותו, או שנודיע לו מי שפרה פרה, מדור מבול, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. עכשיו, השאלה היא, האם מי שפרה הזה הולך על כל הקנייה, הערבון שהוא שם, אמרנו שזה מקדמה, זה כסף, כן? אז הוא שם הערבון. השאלה היא, האם, וזה יוצר מי שפרה, האם זה יוצר מי שפרה על כל הקנייה, או רק על הקנייה שכנגד הכסף ששמתי? אז אם נגיד יש לי קנייה של 1,000 שקל, שמתי 200 שקל, ועכשיו אחד מהצדדים רוצה להתחרט, אז האם אני אומר, שלהתחרט על ה-800 שקל זה פחות בעיה, כי על זה אין מי שפרה. להתחרט על ה-200 שקל, שם יש כבר מי שפרה. זאת השאלה, בעצם, וזה המחלוקת. עכשיו אנחנו רואים להם הקטנאי. כן, בשש שורות מלמטה, בממחת עמוד ב'. וזה מדבר על שמיטת כספים. בשמיטת כספים, אנחנו אומרים, נכון, בשנת שמיטה יש גם שמיטת כספים, כל החובות נשמטים. אבל הדין של שמיטת כספים זה לא יגוס, אסור למלווה לגוס בלווה. לדוגמה, אם הלווה מגיע ומבקש לשלם, אז המלווה צריך להגיד לו, אתה יודע שהשמטתי, הוא אומר לו, בכל זאת אני רוצה לשלם, אז הוא משלם, וכתוב גם שזה דבר טוב לשלם, בכל זאת את ההלוואה. אז זה לא יגוס. עכשיו, אם יש לי משקון ביד, כן, או ערבון ביד, משקון, מדובר פה על הלוואה, אם יש לי משקון ביד, אז אני לא נוגס. בא הלווה ומבקש את המשכון, אני אגיד לו, אין בעיה, אני אחזיר את המשכון, אם תחזיר לי את ההלוואה, זה לא נקרא לנגוז. לנגוז זה כשאני בא ומנסה, אני פונה ללווה ואומר לו, תביא לי את ההלוואה. פה הלווה בא אליי, אז אני לא נקרא, זה לא נקרא לנגוז, אוקיי? ולכן, המלווה התחברו על המשכון, ונכנסה השמיטה, כן? אז הדין הברור שאם אני מביא את המלווה על המשכון, והמשכון שווה את כל ההלוואה, אז אין, ההלוואה לא נשמטת, זה לא, אין פה שמיטת כספים, כי אני לא נוגס. אבל מה קורה אם המשכון לא שווה את כל ההלוואה, כן? אז המלווה תחבר על המשכון, ונכנסה השמיטה, וממילא השמיטה, אף על פי שאינו שווה אלא פלאג, אינו משמט. דיבר רבן שמעון גמליאל. כן, אז רבן שמעון גמליאל אומר, שברגע שיש משכון זה לא משמט, רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד הלוואתו אינו משמט, ואם לאו משמט, זאת אומרת, אם המשכון שווה את ההלוואה במלואה, אז יש, אז אין שמיטת כספים פה על ההלוואה, ואם לאו, אם זה לא שווה כנגד ההלוואה, אז זה כן משמט. זה מה שאומר רבי יהודה הנשיא, והגמרא מנסה לדבר, לברר. דרך אגב, זה מחלוקת בין אבא לבן, כן, רבן שמעון גמליאל הוא האבא של רבי יהודה הנשיא. המגמרא מנסה לברר מהי אינו משמט, כי אמר רבן שמעון גמליאל, אילמה כנגדו. זאת אומרת, מה מדובר? מדובר, רבן שמעון גמליאל אומר, אף על פי שאינו שווה אלא פלאג, אינו משמט. זאת אומרת, אף על פי שלא שווה אלא חלק מההלוואה, הוא לא משמט. מה הוא מתכוון שהוא לא משמט? הוא מתכוון שהוא לא משמט כנגדו, הוא מתכוון שהוא לא משמט כנגד כולו. כן? מהי אינו משמט? דקאמר בן שמעון גמליאל, אילי מה כנגדו, מכלל דר ביהודה הנשיא סבר, לאח פלג הנמי משמט, אם תגיד שהכוונה שהוא לא משמט אפילו כנגד, שהוא לא משמט כנגדו, ורבי יהודה הנשיא אומר שהוא כן משמט, הוא מתכוון שהוא משמט כנגדו, אז בעצם המשכון לא עושה כלום לפי רבי יהודה הנשיא, כי הוא משמט אפילו את שכנגדו. אלא משכון דנקית, למה לי? למה בכלל לעשות משכון? אם אני טוען שהמשכון הוא לא תופס כלום, זאת אומרת שאין למשכון שום תוקף ממוני, אפילו לא לשמט את ה... לבטל את ההשמטה כנגדו. לא, כי זה מוכיח, לא, זה ברגע שאני אומר שהמשכון הוא לא משפיע על השמיטת כספים, אז בעצם זה אומר שבעצם מי שתופס את המשכון לא עושה כלום. כן? אם מי שתופס את המשכון, אני אומר, יש לזה משמעות ממונית, אז זה גם גורם להשפיע על שנת שמיטה. אלא משכון דנקית, למה? אלא לב שמאמיני, מהי אינו משמט, כאמר רבן שמעון גמליאל, אינו משמט בכולו. אז חייבים להגיד שרבן שמעון גמליאל אומר שאפילו שהמשכון לא שווה את כל ההלוואה, אז הוא לא משמט בכולו. זאת אומרת, כל ההלוואה לא נשמטת. ומהי משמט, כאמר רבי יהודה הנשיא, לאח פלגה דלונקית עלי משכון. אז המחלוקת היא כזאת, כשאני מלווה והמשכון שווה חצי מהלוואה, לפי רבן שמעון גמליאל שמיטת כספים לא משמטת בכלל, לפי רבי יהודה הנשיא זה משמט את מה, זה לא משמט רק את מה שהמשכון שווה, ומה שהמשכון לא שווה מעבר לשווי של המשכון, את זה כן משמט. ואז מה המחלוקת? הוא בעיה כמי פלגי דרבן, שאומרים גם לי סבר כנגד כולו הוא קונה. ורבי יהודה הנשיא סבר כנגדו הוא קונה. בדיוק, נכון? רבן שמעון גמליאל אומר, המשכון מבטא את כל ההלוואה, כנגד כולו הוא קונה, ורבי יהודה הנשיא סובר, לא, רק כנגדו הוא קונה, בדיוק. אז זה בדיוק מחלוקת רב ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, לא, בוא נראה, סליחה, הוא קונה, לא, מה אינו משמד? לא, מה אינו משמד? חוזרים להצעה הראשונה של הגמרא, מה אינו משמד כאמר רבן שמעון גמליאל להכפל גדנה כתעלי משכון, שרבן שמעון גמליאל אומר רק כנגדו הוא קונה כאילו, ומכלל די רבי יהודה הנשיא סבר להכפל גדנה כתעלי משכון נמי משמד אלה משכון דנקית לעמלי, כן? אז זה מה ששאלנו מקודם, אם לפי רבי יהודה הנשיא זה לא משפיע כלום על השמיטה, אז למה בכלל יש משכון? זה מה ששאלנו, מה התשובה? לזיכרון דברים באלמה, כן, זיכרון דברים, זאת אומרת, יש לי משכון, אז הלווה ייזכר שהוא רוצה לשלם לי חזרה, אבל באמת, מבחינת שמיטת כספים, המשכון לא משפיע בכלל. ודרך אגב, המילים זיכרון דברים, זה מה שהיום יש שטר זיכרון דברים שעושים בעסקאות. יפה. אז זה סוף העניין הזה, לא הכרענו. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת רב ורבי יוחנן, לפי רב כנגד כולו קונה, סליחה, לפי רב כנגד, שנייה, רב אומר כנגדו הוא קונה, ורבי יוחנן אומר כנגד כולו הוא קונה. אומרת הגמרא, יש סיפור. רב כהנא יבו לזוזי הקיטנה לסוף יקר קיטנה. נתנו לו כסף על הקוטנה, לא נתנו לו על הכל, על חלק מהקוטנה, ואז התייקר הקוטנה, פשטן, סליחה, קיטנה זה פשטן. כן, אז זה התייקר. וכמובן שהוא אומר, טוב, אז אני רוצה לחזור בי מהעסקה ולמכור את זה במחיר היקר יותר. כן, עת על הקמי די רב, אמר לי, רב עונה לו, במאי דנקית זוזי הב להו, ואידך דברים נינו, ודברים אין בהם משום חוסר האמנה. אז הוא אומר, עכשיו יש פה כאילו, רב כאילו מצטבר פעמיים. דבר ראשון הוא אומר לו, כנגדו הוא קונה ולא כנגד כולו הוא קונה. לכן, אתה חייב להביא להם קיטנה, פשטן, רק כנגד מה שהם שילמו לך. על זה יש מי שפרה, ואתה לא רוצה לקבל מי שפרה, כי אתה רב צדיק. אז לכן, תביא להם כנגד הכסף, כי רק כנגדו הוא קונה. ומה עם היתרה? על היתרה אתה יכול להתבחרת בלי בעיה. אין שום בעיה שתתחרט על היתרה. למה? כי זה דברים באלמה. או מורטוש, תביא יותר. על מה שהם שמו לך כסף יש מי שפרה. על מה שלא שמו לך כסף, אז אמרת שתביא להם, אז מה? אמרת, זה דיבור באלמה. דברים אין בהם משום מחוסר האמנה. זאת אומרת, אין בזה בעיה של חוסר אמון על דיבורים. דאיתמר, תכף, והנה אנחנו רואים שזה מחלוקת. ולכן הרב אומר, אתה לא יכול להתחרט רק על הכסף ששילמת מקדמה, ששילמו לך מקדמה, על מה שלא שילמו מקדמה, אתה יכול להתחרט בלי שום בעיה הלכתית כאילו. דאיתמר, דברים, דברים זה דיבורים, רב אמר, אין בהם משום מחוסר האמנה. ורבי יוחנן אמר, יש בהם משום מחוסר האמנה, כן, אכפת לנו ויש בזה משום מחוסר האמנה. אז המחלוקת של רבי יוחנן ורב, היא האם על עצם הדיבור, זה יוצר מחויבות מסוימת, יוצר מחויבות ברמה הזאת של אני לא יכול להתחרט. מי טבעי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר הן צדק, כתוב הן צדק, איפה צדק והן צדק יהיה לכם, כן? אז מה זה הן צדק? הלא הן הוא בכלל איפה, הן זה י"ב תלוגים, איפה זה יותר מי"ב תלוגים, אז אם איפה צדק, ברור שגם הן צדק, מה ההבדל ביניהם? אז למה התורה אומרת איפה צדק והן צדק? הלא הן בכלל איפה היה. אלא לומר לך שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. הן זה מידה, אבל גם זה משחק מילים כזה. הן זה גם כן. שהכן שלך יהיה כן והלא שלך יהיה לא. כשאתה אומר כן, אתה מתכוון לכן. אז שיהיה הן שלך צדק. אז מה אנחנו רואים? שאם אדם אמר משהו, הוא צריך לעמוד בדיבורו. אמר הבעיה, לא נכון. ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב. אני לא יכול להגיד לך שאני אמכור לך ולהתכוון בלב לא למכור לך. כשאני אומר משהו אני צריך להתכוון אליו. אחרי זה כשהמצב משתנה אני יכול להתחרט. כן? אז העניין שההן שלך יהיה צדק זה לא השאלה אם תתחרט או לא תתחרט, אלא שאלה שלא תשקר באותו רגע. מי טבעי. רבי שמעון אומר אף על פי שאמור תלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה תלית. מכל מקום כך הלכה. נכון אמרנו תלית קונה דינר זהב, דינר זהב אין קונה תלית, אמרנו את זה, כך הלכה, אבל אמור מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ומי שאין עומד בדיבורו, ובאמת הקושייה היא מהמשך הברייתא שלא מופיע פה, אבל מופיע בדף הקודם, ושם רבי שמעון אומר, והנושא ונותן בדברים לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה ממנו. אז כתוב שמי שנושא ונותן בדברים לא קנה, אבל מי שחוזר בו אין רוח חכמים נוחה ממנו. אז איך רב יכול להגיד דברים אין בהם משום מחוסרי המנה? יש בזה, כתוב, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אומרת הגמרא, באמת זה כאילו כתוב וכולי בגמרא, כאילו יש, מביאים לנו חצי ברייתא, אבל הקושיה היא מהסוף שלא כתוב. אומרת הגמרא, טענה היא נכון, באמת רבי שמעון חושב שדברים יש בהם מחוסרי המנה, שמי שחוזר בו אין רוח חכמים נוחה ממנו, אבל יש טענה אחר שחושב שמותר לחזור, דתנן. מעשה בזה בפרק שישי נדמה לי, או שביעי, ושם אנחנו מדברים על הנושא של מחויבויות בין מי שסוחר פועלים לפועלים, כן? אז מעשה ברבי יוחנן, עכשיו מי שסוחר פועלים הוא מחויב לתת להם אוכל, כן? אז היה מקר כזה, מעשה ברבי יוחנן במתיה שאמר לבנו צאו סחור לנו פועלים, הלך ופסק להם מזונות, כן? אז הוא שכר פועלים ואמר חוץ מהתשלום גם האוכל שלכם עליי. וכשבא אצל אביו אמר לו בני, אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהם, שהם בני אברהם יצחק ויעקב, כן? אתה אפילו הסעודה של שלמה המלך היא לא מספיק גדולה, כי הם הבנים של אברהם יצחק ויעקב, מה היה באברהם? ככה שם הם מסבירים, שהוא נתן למלכים שלוש לשונות בחרדל, הוא שחט פר לכל אחד מהמלכים, נכון? אז עכשיו, אם יגיעו לך, אנחנו רגילים לאכול כל אחד פר, אז אתה תהיה מחויב לזה, כי אמרת שאתה תיתן להם מזונות, והם החליטו כאילו כמה מזונות, אלא עד שלא יתחילו במלאכה, צא ואמור להם, על מנת שאין לכם עליי, אלא פת וקטנית בלבד. כן, זה כל שחמץ בפסח, פת וקטנית. כן, אז הוא אומר להם, אתם לך וכאילו תבטל את ההסכם. ההסכם הראשון היה מזונות, עכשיו לך וחזור בך, ותגיד להם, אני מביא לכם מזונות, פת וקטנית בלבד, זהו. ומה אנחנו רואים? ויסאל כדאי תך דברים יש בהם מחוסר המנה, איך אמר לי זיל הדרבך? איך הוא יכול להגיד לבן שלו, לך תחזור בך ותגיד להם הסכם חדש, הרי כבר הוא התחייב, הוא אמר שהוא ייתן להם מזונות, איך הוא יכול לשנות את דבריו, אז סימן שמותר לחזור בך, אז רבי שמעון אומר שאסור לחזור בך, ורבי מתיה בן חרש חושב שמותר. אומרת הגמרא זה לא הוכחה, שאני אתם דפועלים גופי, או לא שם חדעתי, או הפועלים בעצמם יודעים שהוא סתם מדבר, למה? מה איתה? מה ידי דה לבוא שמח? הם יודעים שהאבא מחליט ולא הבן, הבן שכר את הפועלים בשביל האבא, אז הפועלים אמרו, הוא הבטיח לנו מזונות, אבל תכלס האבא יחליט. יחי, אפילו יתחילו במלאכה נמי, למה הוא אומר לבן שלו, אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם, למה עד שלא יתחילו במלאכה, אולי, גם, אם הם לא סומכים על הבן, אז גם אחרי שהתחילו במלאכה הם לא סומכים על הבן. אז למה יש הבדל? תשובה, התחילו במלאכה, ודאי סמכי דעתיו, אמרו מימר אמר כמי דבוא וניחלי, אם הם התחילו במלאכה הם אומרים כנראה שהבן אמר לאבא, זה מה שהבטחתי להם, וכנראה שאבא הסכים, עובדה שהוא נתן לנו להתחיל לעבוד על דעת המזונות הגדולים כאילו, ולכן אם הם היו מתחילים במלאכה הוא לא יכול להתחרט, אבל כיוון שהם לא התחילו במלאכה הוא יכול להתחרט. בעצם מה שזה אומר, שלא סמכי דעתיו זה העיקר, שאני אומר למישהו משהו, אז אולי הוא סומך עליי, אולי הוא לא סומך עליי. אם הוא סומך עליי, אז אני אומר שיש בדיבור משום מחוסרי המנה. כי הוא סומך עליי, הוא בונה על מה שאני אומר. ואם אני אתחרט, אז אני הורס לו את התוכניות. ולכן יש בדברים משום מחוסרי המנה. ואם לכתחילה, כשאני דיברתי, הוא אמר יאללה יאללה, הוא סתם מדבר, כלם פאדי, כן? אז, אז גם מותר לי להתחרט, כי הוא יודע שאני סתם מדבר, כאילו, אז הדיבור אין בו משמעות. אוקיי. אז עכשיו בעצם מה ניסינו, המהלך עד כאן בגמרא היה ככה, היה לנו את רב ורבי יוחנן, רב אמר דברים אין בשום חוסר המנה, הקשן עליו מרבי שמעון, הוא אמר תנאי היא, אבל דחינו את התנאי, זאת אומרת לפחות אין לנו הוכחה שיש פה מחלוקת תנאים, ופה אנחנו משאירים את רב ועוברים לדבר רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן אחי, ואמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האומר לחברו מתנה אני נותן לך, יכול לחזור בו. כן? הרי רבי יוחנן במפורש אומר שאפשר לחזור, אני אומר לך, תקשיב, מחר אני אתן לך מתנה, כן? ואז אני אגיד, בעצם לא בא לי לתת לך מתנה, לא נותן, כן? אז זה כתוב שהוא יכול לחזור בו, מה עם דברים יש בהם משום מחוסרי המנה? הרי רבי יוחנן בעצמו חושב שאסור לחזור בך, אז למה פה הוא מתיר? עוד פעם נקרא, אומר לך בו מתנה, אני נותן לך, יכול לחזור בו, סליחה, דילגנו על שלב, יכול, שיטה, ברור שהוא יכול לחזור בו אם, אם הוא אומר לו אני אתן לך מתנה, כי הוא לא התחייב על כלום, כי אין פה מי שפרה, אין פה קניין, אין פה כלום, כן? אלא מותר לחזור בו, זה הנקודה, שרבי יוחנן אומר שהוא מותר לחזור בו, הנה מותר לחזור, אז למה אתה אומר שרבי יוחנן אומר דברים שבהם מחוסר אמנה? אמר רב פאפה, הוא מודה רבי יוחנן במתנה מועטת זה סמך דעתיו, זאת אומרת, גם רבי יוחנן מקבל את החלוקה בין סמך דעתיו ללא סמך דעתיו, אם הוא מבטיח מתנה מועטת, אז הוא אומר, טוב, אם הוא מבטיח לי, כנראה שהוא יקיים את זה, אבל אם מבטחתי לך מחר, נותן לך את הווילה שלי, אז אני יודע שאני מקשקש, והוא יודע שאני מקשקש, אז אין בזה משום מחוסר האמנה, כן? וזה בשיטת רבי יוחנן. לפי רב, נראה שאפילו אם סמך דעתיו מותר לי לחזור בי. אומרת הגמרא אחינה ממסתברא, שלרבי יוחנן יש את הרעיון הזה שבמתנה מועטת אסור לחזור, דאמר רבי אבא אמר רבי יוחנן, הנה רבי יוחנן מדבר, ישראל שאמר לבן לוי, קור מעשר יש לך בידי, יש לי שדה חיטה ענק, כן? אני הולך לבן לוי ואומר, תקשיב, יש לי 10 קורים מהשדה, מעשר של 10 קורים זה קור, המעשר ראשון שלך אצלי, זאת אומרת אני בעצם מקנה לך, או לא יודע אם מקנה לך זה עובד, אבל אני אתן לך את המעשר ראשון שלי. אז עכשיו הבן לוי חי בתודעה שיש לו קור של חיטה אצל הישראל, כן? אז בן לוי רשאי לעשות אותו תרומת מעשר על מקום אחר. עכשיו הבן לוי צריך להפריש ממעשר ראשון תרומת מעשר, כן? אז יש לו קור מעשר אצל ישראל. חוץ מזה, הביאו לו עוד מעשר ראשון, יהודי אחר הביא לו עוד מעשר ראשון. עכשיו הוא צריך להפריש תרומת מעשר, גם מהקור מעשר, וגם מהמעשר ראשון הנוסף שהוא קיבל. אז הוא אומר, התרומת מעשר של החיטה הזאת שאצלי ביד, נמצאת בתוך הקור של התרומת מעשר, של המעשר שנמצא אצל הישראל, ואז הוא יכול לאכול את החיטה הזאת. זה עובד, ההפרשה הזאת עובדת, כן? אומר, רגע, ישראל שאמר לבן לוי, קור מעשר יש לך בידי, בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר. עכשיו, אם אמרת בישלה, עכשיו זה מתנה, הוא נותן לו מתנה, מעשר ראשון, אבל זה לא מתנה גדולה, זה מתנה מועטת. למה זה מתנה מועטת? כי המעשר ראשון הזה בכל אופן לא שייך לבעלים לישראל, כי הוא חייב לתת אותו. אז זה שאני בוחר בך ולא בו, זאת מתנה מועטת. כאילו גם הבן לוי שאומר לו תודה רבה, הוא אומר תודה שבחרת בי, כן? הוא לא אומר וואלה נתת לי קור חיטה, אתה נתת לי את המעשר ראשון שמגיע לי, אבל בחרת בי, כן? אז זה מתנה מועטת. אז לכן אנחנו אומרים שהוא לא יכול לחזור בו, עובדה שהוא יכול לעשות איזה תרומת מעשר על מקום אחר. היא אמרת בישלמה לא מציל מהד הרבה, ישראל לא יכול להתחרט משום האחי רשאי. אלא היא אמרת מציל מהד הרבה, אמה היא רשאי, אם הישראל יכול להתחרט, אין שום בעיה שהוא, הלכתית שהוא יתחרט על, על מה שהוא הבטיח ללוי, אז ממילא, ואז הלוי יפריש על זה תרומת מעשר, אבל ישראל כבר התחרט ונתן את זה כבר למישהו אחר, השתקח דקה אכיל תבלים, מסתבר שהלוי הזה אוכל תבל, כי הוא בנה זה שקור מעשר, אבל כבר לקחו לו את זה. בסדר, שוב פעם, ההוכחה היא מזה שהבן לוי יכול לסמוך על זה, שהקור מעשר נמצא אצל ישראל, סימן שישראל לא יכול לתת את זה לאף אחד אחר. כן? וסימן שהדברים יש בהם מסוים מחוסר אמנה. יכול לתת את זה למישהו אחר, לא אסור לו כאילו, אבל יכול. אחד מהסקינן, כגון שנטלו ממנו, וחזר וכידו אצלו. אומרים לא, באמת, הבן אדם יכול להתחרט, אבל מדובר פה במקרה שהבן לוי כאילו משך את הקור מעשר, והחזיר אותו. עכשיו זה ממש הקור מעשר של הבן לוי, לכן הוא יכול להפריש את זה תרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, יחי אם הסיפה, נתנו לבן לוי אחר, אין לו עליו אלא תרומת, אבל כתוב בהמשך שהוא, שאם הישראל בכל זאת נתן את הקור מעשר לישראל אחר, ללוי אחר, אין לו עליו אלא תרומת, הלוי לא יכול להגיד לו מה עשית, הוא רק יכול להתבאס, כן? ויסל כדאיתך, הוא יכול להגיד לו יש לי עליך תרומת, ויסל כדאיתך, כגון שנטלו ממנו וחזר ויפקידו אצלו, מה אין לו עליו אלא תרומת? כיוון דמשכי ממון היית להיגבי, אם הסברנו שמדובר במצב שהבן לוי כבר משך את הקור והשאיר אותו אצל הישראל, אז זה ממש ממון שלו, ברור שהישראל לא יכול לתת את זה למישהו אחר, חייבים להגיד אל עליו שמע מינה בדלונת עלו שמע מינה, אלא חייבים להגיד שבאמת מדובר שהבן לוי לא משך את זה, ולמה מותר לו להפריש תרומת מעשר מתוך הקור הזה? כי לישראל בעיקרון אסור להביא את זה למישהו אחר, הוא יכול לעשות את זה, אבל אסור לו. אז לכן מוכח שרבי יוחנן חושב שעל מתנה מועטת אסור להתחרט, וכמו שאמרנו למתנה מרובה מותר להתחרט, וזה לכאורה מסקנת הסוגיה, כן? שהכל, בעצם הכל תלוי בסמך דעתי של המקבל. אם הוא שמח על זה, אז אסור לך להתחרט. ואם הוא לא שמח על זה, אז מותר לך. סיפור. ההוא גבר דייה זוזי הסומסומי. כן, אדם נתן כסף על סומסומים. לסוף יקר סומסומי, הדור בהו. עכשיו הוא נתן את הכסף, נכון?
כן.
יאיב זוזי. הדור בהו, ואמרו לי, לית לן סומסומי. אין לנו סומסומים בבית, לך מפה. שכל זוזך. הם קיבלו מי שפרה כמובן. הם צריכים לקבל מי שפרה. קח את הכסף שלך, לא שקיל זוזה, יאמר, או שהוא לא רצה, או שהוא לא יכל, לקחת את הכסף שלו, יגנוב, והכסף שלו נגנב, אז הוא במים נפגע, נכון? גם, תסום סומים, לא קיבל, גם את הכסף לקחו לו. עתו לקמי דר אבא, הוא תובע את הכסף שלו, אמר לי, כיוון דה אמר לך שקול זוזח, ולא שקלית, לא מבאי, שומר שכר דה לא אבי, אלא אפילו שומר חינם נמי לא אבי, ולכן, הם אמור לך קח את הכסף, הם לא שומרים לך על הכסף, הם לא מחויבים לשלם לך על הכסף שנגנב, כי הם לא שומרים שלו, אז ממש הפסיד הכל. אמור לרבנן לרבה, ואבא אלה קבוי אלה לי מי שפרה, רגע רגע, אבל הם עדיין לא קיבלו מי שפרה, זה ממש טקס שצריך לקבל מי שפרה, וכמו שהסברנו, או שזה כללה, או שזה הודעה, וכל עוד הם לא קיבלו מי שפרה, הם עדיין מחויבים להביא לו סומסומים, אז אולי את הכסף הם לא צריכים להחזיר לו, אבל את הסומסומים הם צריכים. אמר לו, אחי נמי, אמר רב פאפ, אחי נמי, נכון? אז הם יקשו לרבה, מה עם המי שפרה? אמר לה, נכון. עכשיו, המוכר של הסומסומים עומד בפני שתי אפשרויות, או לקבל מי שפרה, או לא להפסיד כלום. זאת אומרת, או לקבל מי שפרה, סליחה, או לקבל מי שפרה, או לשלא לתת את הסומסומים. זאת אומרת, או לקבל מי שפרה ולא להפסיד כלום, בגלל שהכסף הוא לא שלו והוא נגנב, והסומסומים לא ייתן לו. או להביא לו את הסומסומין, אבל אז הכסף שנגנב, זה הכסף של המוכר, כאילו, כן? ואז הוא מפסיד פעמיים. אז זה מה שרב הפסק. ואמר רב פאפי, אמר לרבינה, מה פתאום? בכלל לא היה סיפור כזה, מעולם לא התרחש סיפור כזה. אז אמר לי רבינה, לדידי אמר לי האומר רבנן, ורב תבוט שמי, ואמר לי רב שמואל ברזות אומר שמי. כן? זאת אומרת, רבינה אומר, שלי סיפר, אחד התלמידים סיפר לי סיפור, אחד הרבנים סיפר לי סיפור, יש לו, או שזה היה רב תבות, או שזה היה רב שמול בזורתיה, ודאיהבו יאבלי כל חלל הדה אלמה לא אבי כמשני בדיבורי. הבן אדם לא היה משנה בדיבורו. הוא היה המוכר של הסומסומים, והוא לא היה משנה בדיבורו. והוא לא היה משנה בדיבורו, זה עוזר לנו פעמיים. זה גם עוזר לאמינות של הסיפור, נכון? הרי הוא היה דובר אמת, אז האמינות של הסיפור יותר גבוהה, וגם לא יכול להיות שהוא יתחרט אם אנחנו אומרים שהוא לא היה משנה בדיבורו. אז הוא אומר, מה היה? מה היה שם? ההוא יומה, הפניה דמיילי שבת אהבה, יום שישי בערב לפני שבת, ואהבה יטיבנה, אני יושב בכניסה לבית, נח, אשתי שוטפת את הרצפה, ואתה הוא גברה וקיה בבא אחד, הגיע לדלת, אמר לי, איתלך סומסומים לזבוני, אולי יש לך למכור אוויר, סתם למכור סומסומים, אמר לי, לא, אמר לי, להבו הנחזוזה ופיקדון גבח, דרך השכה לי, אז הוא אומר לו, טוב, אין לך סומסומים למכור, אז תשמור לי על הכסף, כי עכשיו חשיכה, ואני לא יכול לטלטל את הכסף, תכף שבת. אמר לי, הבית הקמח, לא קיבלתי על עצמי שמירה, אמרתי, אתה יכול לשים בבית, אני לא שומר. כן, הבית הקמח. הודבינו בבית, והגנו, באמת גנבו את הכסף מהבית. אתה לקמי די רבה, ואז באנו לפני רבה, אמר לי, הכל בית הקמח, לא בא שומר שכר דלא אבי, אפילו שומר חינם נמי לא אבי. אז רבה אמר שאני לא צריך לשלם כלום, כי לא שמרתי, רק אמרתי בית הקמח, אני לא שומר חינם ולא שומר שכר, והוא יכול, הלך לו הכסף. אלא אמר לי, ואמר לי, ואמר לי רבנן לרבה, בא אלי לקבוי ללהם מי שפרה, כן? אומר לו, רבינה, רגע, אבל הסיפור ממשיך. אתה טוען שהסיפור הזה לא קרה, אתה טוען שזה הסיפור שקרה, אבל הסיפור הקודם לא קרה, אבל בסיפור הקודם גם התלמידים אמרו לרבה, מה עם מי שפרה? והוא אמר להם, נכון, כל הסיפור הזה, אמר לי, לא היו דברים מעולם, לא, אתה קיבלת גרסה משובשת של הסיפור, זה לא קרה, כל הדבר הזה. אז לכן הסיפור לא קרה באמת, ורק הסיפור השני קרה. טוב, אומרת המשנה, רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה וכולי, הסברנו שלפי רבי שמעון, אם הלקח, הקונה, כבר יעביר את הכסף למוכר, רק המוכר יכול להתחרט והקונה לא יכול להתחרט. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי שמעון, אימתי, בזמן שהכסף והפירות ביד מוכר, אבל כסף ביד מוכר ופירות ביד לוקח, אינו יכול לחזור בו, מפני שכספו בידו. כן, אז מה כתוב פה? שהכסף ביד המוכר והפירות ביד לוקח, אז הוא לא יכול לחזור בו בשני כספו בידו. בידו? ביד מוכר הוא. אלא מפני שדמי כספו בידו, הלוקח לא יכול להתחרט, כי דמי כספו בידו. אומרת הגמרא, פשיטה, זה מקרה קלאסי. שהוא נתן לו את הכסף, הוא נתן לו את הפירות, הוא משך את הפירות, זהו, הוא שאף אחד לא יכול להתחרט. אמרנו, הזהב קונה את הכסף, הסחורה קונה את המטבע, וברור שהוא שילם והוא לקח, זהו, נגמר, אין פה שום מקום לחרטות. אז מה מדובר? אמר אבא אחד מהסקינן, כגון שהייתה עלייה של לוקח, מוזכרת ביד מוכר. הייתה, זה מקרה מיוחד. יש רובן ושימון. רובן מוכר לשימון חיטה, ו... החיטה נמצאת בקומה השנייה של שמעון שמוזכרת לרובן. זה הסיפור, כן? אז שמעון משלם לרובן על החיטה, והחיטה כאילו כבר אצלו בבית. באמת מוזכרת לרובן, אבל היא כאילו אצלו בבית כבר, כן? אז אמר, ואחר מהסכן הם כגון שהייתה עלייה של לוקח מוזכרת ביד מוכר. תמה, מה הייתה כינו רבנן משיכה גזרה, שמה יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה. אחר ברשות הידי לוקח נינו, היא נפלה דלקה באונס, אי ותרך ומייתי לי. זאת אומרת, פה זה מקרה מיוחד, שאנחנו אומרים, באמת פה לא צריך משיכה, פה כבר הכסף קונה. למה הכסף כבר קונה? בגלל שמי צריך לשמור עכשיו על החיטה? הקונה, זה הבית שלו, אם תהיה שריפה, הוא צריך לדאוג לזה. לכן, כיוון שאין את הנימוק של שמה יאמר לו, נצרפו חיטיך בעלייה, אז ממילא במקרה הזה אנחנו לא גזרנו שמשיכה לא קונה. וכל זה כמובן כשיטת רבי יוחנן, שחושב ש... אמהות קונות דבר תורה ומפני ממון משיכה קונה שמיומר לו לספרו חתיך בעלייה. אז פה בסיטואציה הזאת שהסחורה נמצאת כבר בתחומו של הקונה, אז אנחנו לא אומרים שצריך משיכה בשביל לסיים את הקניין. ואז זה דבר נוסף שרבי שמעון אומר, זאת אומרת רבי שמעון אומר דבר ראשון כל שהכסף בידו ידי לעליונה, והדבר הנוסף שהוא אומר זה הסיטואציה היוחידית הזאת, ושני הדברים האלה הולכים לפי הרעיון של רבי יוחנן, שמאות קונות דבר תורה ומפני מאמור משיכה קונה שלא יאמר לו סיפור כתך בעלייה. סיפור אחרון, ההוא גברד היה אלזוזה יחמרה, היה יהודי ששם כסף על יאי, לבסוף שמע דקבאי למינסה בי דבי פרזק רופילה, כן? יש את השר, רשי אומר שהוא משנה למלך, והוא רוצה לקחת אותו, לא יודע מה, לצבא, להנגריה, אין לי מושג, הוא לוקח אותו, אז הוא אומר, אז אם הוא לוקח אותי, אין לי מה לעשות עם יין, אני רוצה להתחרט, אני מעליף כסף מאשר יין. אמר לי, הב לי זוזי, לא באי נחמרה, אז הוא יכול להתחרט או לא, צריך לקבל מי שפרה, נכון? אבל הוא יכול להתחרט. אתה לקמאי די רב חיסדה. אמר לי, כדרך שתקנו משיכה במוכרין, כך תקנו משיכה בלקוחות. זאת אומרת, בניגוד לרבי שמעון, שחושב שמי שהכסף בידו ידו על העליונה, אז אנחנו אומרים כתנא קמא, שבאמת...
כי הוא לא משך עדיין סחורה.
בדיוק, כיוון שהוא לא משך את הסחורה, הוא יכול להתחרט. יכול להיות אפילו שבמקרה הזה הוא יהיה מותר לו להתחרט, בגלל שיש פה איזשהו סוג של אונס, כאילו אין פה, מי שפרה זה מי שמחליף בדיבורו, בגלל שהוא רוצה לעשות יותר כסף.
קומבינות.
פה הוא מסכן, לוקחים אותו, כאילו אין לו מה לעשות עם היין, אז התחרטה שלו היא כאילו יותר טובה. זהו, סיימנו עם החלק הראשון של פרק הזהב, חלק הראשון של פרק הזהב דיבר על קניינים, זה הכל היה משנה הראשונה. עכשיו ההמשך מדבר על הונאה. מה זה הונאה? הונאה זה שאני מוכר לך משהו במחיר הלא נכון. זה דבר שקשה להבין אותו היום. היום אנחנו, קשה לנו להבין שיש מחיר. אפשר לדבר על מחיר מפוקח. נכון, יש לך לבן בחלב במחיר מפוקח, לחם אחיד במחיר מפוקח, אז את זה, זה יכול להיות דבר שמתאים לדבר הזה. אם אני הולך למוכר, והמוכר מוכר לי דבר שהמחיר שלו מפוקח, והוא חייב לעלות 5 שקל, והוא מוכר לי את זה ביותר, אז זה הונאה, כן? אז זה הונאה. אז אני אומר, זו דוגמה שמתאימה לדבר הזה. אומרת הגמרא, המשנה, הונאה 4 כסף, משים ו4 כסף לסלע, שטות למקח. מתי יש הונאה? כשזה שישית מהמקח. זאת אומרת שאם אני, יש לי חלב, מחיר מפוקח 6 שקלים, הוא מכר לי ב7 שקלים, אז הוא הונה אותי בשישית. מה הדין? אז זה הולך ככה. פחות משישית זה מכילה. אנחנו רואים בן אדם מוכל על זה שהוא שילם קצת יותר, כל עוד זה פחות משישית מהסכום. יותר משישית זה ביטול מקח. המקח פשוט לא חל, אין לו תוקף והוא מתבטל. שישית בדיוק זה ידו של מי שהונו אותו על העליונה. או שהוא מבטל את המקח, או שהוא אומר, תחזיר לי את הכסף, את הפער. עם שאלה מצוינת, תכף יתווכחו על זה בגמרא. כן. עכשיו שנייה. אם החלב עולה 6 שקל, אז השישית היא שקל. לא משנה אם זה למוכר או זה ללוקח. שניהם יכולים להונות, כן? אם זה שישית על הצד השני, על זה יתווכחו בגמרא. זאת אומרת, שמשהו שווה 5 שקל ומכרו אותו ב-6 שקל, אז זה שישית של הכסף ולא שישית של המקח. העונה 4 כסף, 24 כסף לסלע. זאת אומרת, אם יש משהו שהיה שווה סלע, סלע זה 24 מאות כסף, והונו אותי ב-4 מאות, כן, 4 כסף, 24 כסף לסלע. שטות למקח. עד מותי מותר להחזיר, תוך כמה זמן אנחנו יכולים להגיד, טוב, זהו, נגמר כבר, נגמר חלון ההזדמנויות, כן? כמו בשירות לקוחות, יש לך שבועיים החזרה, עד כדי שהרי לתגר או לקרובו, שיש לך זמן להתייעץ עם השכן, אתה אומר, שמחרתי את זה, קניתי את זה בכך וכך, אומר, מה פתאום, זה לא עולה ככה, הונו אותך. אז זה הזמן שמותר להחזיר. הורה רבי טרפון בלוד, העונה 8 כסף מ-24 כסף לסלע, שליש למקח. רבי טרפון אמר, מה פתאום, עונה זה שליש למקח. סמכו תגרי לוד, למה הם סמכו? הם יכולים להונות יותר. עד עכשיו הם יכלו להונות רק בשישית. אם היו עוברים את השישית, היה בטל המקח. עכשיו הם יכולים להונות עד שליש, כן? מהסכום, או עד קצת פחות משליש מהסכום, והמקח לא יתבטל. אז הם סמכו, אמר להם, מקל וגזר. הגזר זה שליש. כן? והמקל זה אמר להם, כל היום מותר לחזור. מותר לו להתחרט כל היום, לא רק עד שהוא יראה לתגר או לקרובו. אמרו לו, עזוב, יניח לנו רבנו טרפון במקומנו, וחזרו לדבר חכמים. אמרו, אנחנו לא אוהבים את החידושים שלך, אנחנו מפסידים יותר מה שאנחנו מרוויחים, ואנחנו מוותרים על התוספת. זהו.
המחירים דום
שרים. אמרתי, זה דומה למחיר מפוקח של היום, ההנחה היא שיש שער מאוד מאוד ברור לדברים. דברים שאין להם שער ברור, באמת לא יהיה להם דין הונאה. מדובר על חיטה, על יין, על דברים כאלה. נגיד לדוגמה, תלית מעשה יד, והכל היה מעשה יד, אז קשה להגיד שיהיה לה מחיר קבוע, ולכן ממילא לא יהיה באמונה.
אבל חיטה, נגיד שיש השוק פתאום מוסף.
נכון, נכון, אבל יש מחיר נורמטיבי של, של השוק החיטה, ויש מקרים כמו...
מישהו
מביא... ברור, ברור, כן, כן. נכון, נכון.
היום זה הגיע,
נכון, ברור, ואז המחיר ירד, זה בסדר גמור שהמחיר ירד, כאילו, כשיש יותר, או שהמחיר יעלה שיש בצורת. במצב נורמטיבי זה המחיר, ולכן על זה יש עונה. זהו, שיהיה לכולם, יום טוב.